הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום, כאן אברום בורג, ברוכים השבים וברוכות הבאות לקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים. והיום עם אחד השותפים הכי חשובים והכי אוהבים בחיים שלי, סבא דוד. שלום סבא.
שלום סבא אברום.
והגילוי הנאות הוא שאנחנו שותפים לשלושה נכדים קסומים ונפלאים, וסבא דוד בהקשר הזה הוא פרופסור דוד קרצמר. שלום דוד.
שלום אברום.
השיחה המקדימה שלנו התחילה ממקום אחד וגמרה במקום חמישי. רצינו לדבר על הצהרת בלפור, ובסוף ניתבת את השיחה למקום הרבה הרבה יותר רחב ואקטואלי למחיינו, והוא בעצם המעמד של השטחים הכבושים.
אכן.
תבנה את הגשר רגע.
השאלה שאני עסקתי בה בשנים האחרונות, היא השאלה שמתייחסת באמת למעמד המשפטי של השטחים, ובמיוחד לגדה המערבית, אם תרצו, יהודה ושומרון. והשאלה הייתה, האם השטח הזה הוא אכן שטח כבוש, שלכאורה זאת העמדה של כל הקהילה הבינלאומית, כולל בית הדין הבינלאומי בהאג, וכולל מועצת הביטחון, וזאת בעצם גם העמדה של בית משפט העליון שלנו, אבל יש כאלה שכבר מ-67 מנסים לערער על המסקנה הזאת שהשטח הזה הוא שטח כבוש, וחלק מהנימוקים שלהם נשענים על כתב המנדט, וכתב המנדט אימץ את הצהרת בלפור. מכאן אנחנו חייבים לחזור להצהרת בלפור ולמנדט, כדי להבין את הטענה, וניסיוני להפריך לחלוטין את הטענה
הזאת. אז בוא נראה, בוא נתחיל אולי באמת מהמשבצת הראשונה. בשני, בנובמבר 1917, שולח שר החוץ הבריטי, דאז, לורד בלפור, השם שלו היה טיפה ליותר ארוך, הלורד ארתור ג'יימס בלפור, הרוזן הראשון לבית בלפור, סקוטי, מכתב ללורד רוטשילד, לעונג לי להעביר לידיך להלן, בשמה של ממשלת הוד מלכותו, את הצהרת ההזדהות עם השאיפות היהודיות הציוניות, כפי שהוגשה לקבינט ואושרה על ידו, ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה הקמת בית לאומי עם היהודי בארץ ישראל, ותשתדל במיטב מאמציה להקל על השגת מטרה זו.
אכן. זאת ההחלטה שנתקבלה בקבינט הבריטי בנובמבר 1917, כאשר בעצם מי שעמד ודחף לקבלת ההצהרה הזו היה חיים ויצמן, שאפשר לומר היום שאלמלא כל הפעילות הפוליטית של חיים ויצמן, ספק בעיניי אם הייתה מוקמת מדינת ישראל, אבל זה לא הנושא של הדיון היום. ההחלטה הזאת מתקבלת בקבינט הבריטי, והיא לא מתקבלת בקלות, משום שיש מספר מתנגדים לעניין הזה. ובאופן מפתיע, אחד מהמתנגדים העיקריים להצהרת בלפור הוא החבר היהודי היחיד בקבינט, לורד מונטגיו.
אדווין סמואל מונטגיו?
אדווין סמואל מונטגיו.
כן.
שהיה פוליטיקאי בריטי, מילא תפקידים די רמים במערכת האימפריאלית הבריטית, יהודי, והוא מתנגד להצהרת בלפור.
הוא אומר ללויד ג'ורג', ראש הממשלה דאז, כשהוא רוצה לקדם את הרעיון של בלפור, את הצהרת בלפור, אומר לו, מונטגיו, כל חיי ניסיתי לצאת מהגטו, ואתה רוצה להכריח אותי לחזור לשם?
כן, הוא חשש מאוד, למרות שבגבות הלחץ שלו, הוכנסה פסקה להצהרת בלפור, שההצהרה הזאת לא תפקע במעמדם של היהודים במדינות אחרות, אבל מונטגיו חשש בדיוק מזה, והוא אמר, רק שנייה, אני בריטי, כמוך, אלא מה, יש לנו דת שונה. והדת שלי היא הדת היהודית, אני לא שייך לשום לאום אחר, אז אל תגיד לי שאני צריך בית לאומי במקום אחר, הבית שלי הוא כאן. עכשיו, צריכים לזכור שמי שתמך בעמדתו של מונטגיו, היה גם לורד קרזן, שכעבור שנתיים מחליף את בלפור.
בתפקיד שר החוץ.
כשר החוץ, והוא בזה שנוטל אחריות לניסוח כתב המנדט, שהוגש מטעם בריטניה לחבר הלאומי.
בלפור כדמות, לא נשאר בו הרבה, הוא רחוב של הפגנות וכולי, אנחנו אומרים בלפור, אבל אנחנו לא מבינים מי זה בדיוק האיש, היה דמות קצת אקסנטרית במושגים של היום. קצת מוזר.
אני לא יודע עד כמה שהוא היה מוזר, אבל אני לא כל כך חושב שאפשר לייחס את כל הצהרת בלפור רק לאישיותו של בריטי זה או אחר. אין ספק שהלובי של ויצמן עשה את שלו. אבל יש המון ספרות היום על הצהרת בלפור, ואפשר לומר שהגישה הרווחת היא שמה שעמד מאחורי בעצם הצהרת בלפור, היה בעצם בסופו של דבר הגישה הבריטית שהיהודים שולטים בכל העולם. שהיהודים, עכשיו אנחנו מדברים על המהפכה הרוסית, הבולשוויקים תופסים את השלטון ברוסיה דאז, עכשיו ברית המועצות, וגם באמריקה. ואז מאוד מאוד חששו מפרישת רוסיה מהמלחמה, הניחו שהיהודים שולטים
בוא נסדר רק הדברים במקום. כן. אנחנו בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה.
שונה, נכון.
האימפריה הטורקית עוד לא נפלה, אבל האיש החולה של אירופה הולך ליפול. המעצמות הקלאסיות, האוסטרו-הונגרית וכולי, של מרכז אירופה גם הן מתמוטטות. סדר חדש הולך לעלות בעולם, ואנגליה לא רוצה להישאר לבד במלחמה הזאת. היא צריכה את אמריקה תומכת, באמריקה של ווילסון, והיא צריכה את הרוסים.
אמריקה כבר נכנסה למלחמה בשלב מאוחר, ב-1917, לפני הצהרת בלפור, אבל היה חשש לגבי העמדה שלהם, אם הם ימשיכו...
כמה זה סולידי, כמה זה יחזיק
מעמד. כמה זה סולידי, בגלל... וגם אז הם חשבו שהיהודים יכולים להשפיע על הממשל של וילסון, והם יכולים להשפיע על ברית המועצות, ולכן הם צריכים לפייר...
במובן הזה, הפרוטוקולים של זקני ציון עבדו לטובתנו. כלומר, ה-state of mind...
לא רק שהם פעלו לטובתנו, יש מנהיגים ציונים שניצלו את הגישות האלה כלפי היהודים וחיזקו את הסטריאוטיפים האנטישמיים כדי לקדם את המטרות הציוניות. מה אתם רוצים את היהודים כאן? שיהיו בארץ ישראל. אז אין לי שום ספק, וזה מה שהפלסטינים טוענים כל השנים, שחלק מהסיפור גם היה, שאם יהיה בית לאומי ליהודים במקום אחר, אז אנחנו לא נצטרך לקלוט אותם כאן. עכשיו, אם כן, אבל צריכים לזכור שני דברים, והם מאוד מאוד חשובים להבנת הצהרת בלפור. שנתיים לפני הצהרת בלפור, נכרת הסכם, שנקרא הסכם, סייקס-פיקו.
שנה, לא, ב-1916.
ב-1915. אוקיי. בין בריטניה לבין צרפת, שהם עדיין לא שולטים במזרח התיכון, אבל שתי מדינות קולוניאליות, אימפריות, שרוצות להשתלט על המזרח התיכון, והן מחלקות ביניהם את ההוגה שתהיה בעתיד. כאשר מוסכם ביניהם שהצרפתים יקבלו את מה שמכונה היום סוריה ולבנון.
סוריה הגדולה.
סוריה הגדולה. כן. והבריטים יקבלו את מה שאז נקרא מסופוטמיה, וזה עיראק של היום. והייתה עמימות בעניין הזה, בגלל שלא היה ברור לחלוטין מה כלול בעניין הזה, וזה קשור להסכם אחר.
עמימות לגבי ארץ ישראל פלסטינה.
כן, העמימות הזאת נבע מהסכם אחר, שנחרט בין המלך פייסל, שאז היה בערב הסעודית, אז זה לא נקרא ערב הסעודית, לבין בעצם הנציג של בריטניה בקהיר, ושם הבריטים הסכימו שאם הערבים יתקוממו נגד האימפריה העות'מאנית, בסופו של דבר הם ידנו להם עצמאות בערב. ואז נתעוררה המחלוקת בעצם האם פלסטינה...
היא ערב או לא.
היא ערב, לא. אז זה לא, אנחנו לא ניכנס לשאלה הזאת, היא שנויה במחלוקת עד היום הזה. אבל העיקר, תראו מה שעושים הבריטים והצרפתים. הם כבר מחכים ביניהם ארצות שהם לא יושבים בהם עכשיו. הם יודעים ומקווים שהם ינצחו במלחמה, התפיסה שלהם היא עדיין קולוניאלית, כפי שיש להם קולוניות באפריקה ובאסיה, אז הם ישתלטו על הארצות האלה, והם יפכו אותם לקולוניות שלהם, ישלטו בהם.
אני יכול להגן, להגן בתור סנגורו של השטן, על הסכם סייקס-פיקו. גם הרוסים היו מודעים לחלקים ממנו. זה אומר, תראו, יש כאן אימפריה בת 500 שנה. אנחנו מחזיקים אותה כבר 50-60 שנה, מאמצע המאה ה-19, כי אדם החולה של אירופה. זה כנראה כבר לא יחזיק מעמד, מכונת האקמו הזאת לא עובדת, בואו נסדר את הסדר העולמי, כדי שלא ייווצר כאוס כשהם נופלים, בואו נארגן את זה כך, שהם יוצאים ואנחנו נכנסים, ואיזשהו יציבות תישאר באזור.
אין אפשר לתת את הפרשנות הזאת, אבל אני מקבל יותר את הפרשנות, שאין לי מדינות קולוניאליות, ואנחנו רואים איך זה בא לידי ביטוי לאחר מכן. והמדינות האלה, צופת ובריטניה, עדיין חושבות במונחים קולוניאליים, שהם יחקו את המדינות האלה ביניהם. ואז מה שקורה, נכנס לזירה שחקן חדש, וזה הנשיא וילסון. והנשיא וילסון לא ידע על הסכם פיקו סייקס בזמנו, כאשר הוא למד על ההסכם הזה, הוא נורא כעס, והוא אמר, מה פתאום שני האנשים שם יושבים ומחלקים את העולם. אבל בעיקר הוא נתן שני נאומים לבתי הקונגרס בתחילת 1918. כאן עכשיו כבר ברור שבנות הברית, שזה בריטניה, צופת, ועכשיו גם אמריקה ינצחו במלחמה, ואז הוא מציע את הקווים להסדרי שלום אחרי המלחמה. בפעם הראשונה הוא נותן ביטוי לרעיון המאוד מאוד מרכזי, שכאשר אימפריה מתפוררת, וצריכים להחליט על הגורל של הארצות שהיו חלק מהאימפריה, השאלה תהיה מה רוצים התושבים בכל אימפריה. ארץ וארץ.
זה חלק מהנקודות שלו לליגת העמים בסוף.
נכון.
הארגון שקדם לאום.
נכון, כאן זה נולד הרעיון הזה של הגדרה עצמית. עכשיו, שימו לב, וזה נורא, נורא חשוב, משום שיש אי הבנה בעניין הזה. היום אנחנו מדברים על הגדרה עצמית של עמים. אבל איך תפסו את העניין? הם דיברו בעצם באותו זמן על הגדרה עצמית של התושבים בשטח מסוים, ללא קשר לזיקה הלאומית או האתנית שלהם. מה הזכות להגדרה עצמית? הזכות של אנשים שחיים בשטח מסוים שלא נתונים לשלטון זר.
זה בעצם הגדרה אזרחית ולא לאומית במובן של היום.
כן. אלא מה? הרעיון הזה לא כל כך התיישב עם התפיסה הבריטית ולא של הצרפתית, שהם רוצים לשמור על האימפריות שלהם. יש להם מושבות גם באפריקה וגם באסיה וגם בקרביים. ואין להם שום כוונה להפעיל את העיקרון הזה שם. אז אבל בכל זאת יש סתירה בין השאיפות שלהם במזרח התיכון ובמידה מסוימת באפריקה לגבי הנכסים של גרמניה שנוצחה בסופו של דבר במלחמה.
בנמיביה, בדרום מערב אפריקה.
בנמיביה, בדרום מערב אפריקה, בטנגניקה.
כן.
שזה. ויש סתירה בין השאיפות שלהם לבין העקרונות של וילסון. עכשיו, האנגלים והצופטים די מותשים מהמלחמה הזאת. הם לא יכולים יותר מדי להתנגד לווילסון, עכשיו אמריקה בעלייה. ואז יש פוליטיקאי דרום אפריקאי בשם יואן סמאץ. אדם מוקב שהיה נחשב לגאון, והוא מאוד מאוד תמך באימפריה הבריטית.
אני מחייך, כי יש בירושלים רחוב חשוב, נכון, השפוש נכון, לקולנוע סמדר.
נכון.
כן.
אז הוא מאוד מאוד תמך בהמשך האימפריה הבריטית, בגלל שהוא חשב שזה בעצם שיטה כדי לשמור את השלטון של האדם הלבן.
בדרום אפריקה.
גם בדרום אפריקה וגם בשאר העולם, גם בכל אפריקה, לא רק בדרום אפריקה, הרי הבריטים שלטו בחלק מהמדינות באפריקה, או הארצות באפריקה. אבל הוא מבין את העיקרון הזה של הגדרה עצמית, במיוחד הוא חושב על אירופה, או אותם מדינות שעל עכשיו, בכלל אירופה שמשתחררות מהשליטה של האימפריה או אוסטו-הונגרית באירופה. ואז הוא כותב ספר, ב-1918. וספר זה הצעה להקמת החבר הלאומים, ושם הוא הזה שחושב על הרעיון של מנדט. ומה היה הרעיון כאן? הרעיון כאן היה מצד אחד להכיר בעיקרון של וילסון, ולומר אנחנו נכיר בזכות העקרונית של האנשים שחיים בשטחים האלה.
להגדיר את חייהם שלהם.
במיוחד בשטחים שהשתחררו מהאימפריה העות'מאנית, שבסופו של דבר יזכו לעצמאות, אבל מצד שני, אי אפשר להפקיד את השלטון
הם בידיהם. הם עוד ילדים, זאת מוכר.
הם
מוכר,
ילדים, כן. אנחנו צריכים בגדי המבוגרים האחראיים, ולכן כוח מנדט מטעם חבר הלאומים, השלטון הזמני יהיה בידי המדינה המנדטורית.
רגע, רגע. לא נעסוק בזה עכשיו, אבל אנחנו חייבים לשים את פיסת המידע הזאת בפנים. אירופה כבר נמצאת בימים ההם כמאה שנה בתוך החשיבה של מדינת לאום, לפחות מאה שנה. הנפילה של האימפריה העות'מאנית ואטאטורק עם המהפכה של הטורקים החדשים, אחת ההכרזות שלו הייתה שזה סוף החליפות, ולכן נוצר גם וקום של בילונגינג, של שייכות באזורים שמשתחררים מהאימפריה הטורקית, מה ההגדרה שלנו. ולכן כשהסייקס פיקו מגיע עם רעיונות מדינת הלאום המערבית, הם לא רק כופים את הרעיון הזה, הוא גם ממלא חוסר מקומי, כי אין יותר תחליפות שמגדירה את השלם המוסלמי.
אני לא חושב שסייקס פיקו הגיעו עם הרעיון של המדינה הלאומית. הם הגיעו עם הרעיון של סמאץ, שהמדינות האלה הן צריכות לשלוט, וכפי שהן שולטות באפריקה, בחלק מהמדינות באסיה, ובשלטו שלב, אל נשכח שבריטניה שולטת בהודו, אז הן צריכות לשלוט במזרח התיכון, בעניין הזה. וכפי שנראה, העניין של הטורקים היה יותר מסובך, בגלל שהם ניסו לכפות הסכם על טורקיה, ואז קרתה ההפכה, וקמלטורק עולה לשלטון, והטורקים מסרבים לאשרר את ההסכם הזה. אז בואו נחזור אחורה.
אז יש לנו מנדט שמנהל את החנות.
זה לא כל כך פשוט, משום שכאן חליבות מסוים. סמאץ לא חשב שהשיטה הזאת של המנדטים תופעל באפריקה.
אומר אצלכם, not in my backyard.
נכון, כן. הוא חשב שזה בעיקר לאירופה, וזה לא הופעל בכלל באירופה, אלא חילקו את אירופה לאותן מדינות לאום, עם ניסיון גם להגן על המיעוטים בשיטת המיעוטים, אבל החליטו להכיל את השיטה של המנדטים, בראש ובראשונה בארצות של האימפריה העות'מאנית, היינו המדינות במזרח התיכון, וגם לחלק מהמדינות או הארצות שהיו בשליטת האימפריה הגרמנית באפריקה, זה בעיקר נמיביה ותן מה שהיה שם טנזניקה. אז זהו, אז עכשיו, אז המנדט, השיטה, הוא בסופו של דבר פשרה. זה לא איזה מצב אידיאלי, זה פשרה בין השאיפות הקולוניאליות של צופת.
של לנצל עד הסוף.
ובריטניה, לבין המחסום של וילסון, שהגדרה עצמית של עמים. ועכשיו אנחנו מגיעים לצומת מאוד מאוד חשוב בעניין הזה. וזה צומת שנקרא ועידת סן רמו. וכאן צריכים אלה שמנסים לבנות את הטיעונים מיד שליטת ישראל לעולם ויד בכל השטחים בעולם, אז הם בונים על סן רמו, סן רמו בסן רמו, יש איזה יהודי שכתב באיזה ספר אב קרס כדי להראות שכל הזכויות של היהודים נובעים מסן רמו. עכשיו, מה זה בכלל היה סן רמו? הרי הגיעו לוורסאי לוועידת שלום.
בסוף מלחמת העולם הראשונה.
בסוף מלחמת העולם הראשונה ב-1919. ויש שם חמש מעצמות שניצחו במלחמה. בריטניה, צרפת, איטליה, יפן וארצות הברית.
איפה רוסיה?
רוסיה כבר פרשה, רוסיה קרתה הסכם.
היא כבר עוסקת בצרות של עצמה.
היא פרשה מלחמה וקרתה הסכם שלום נפרד עם גרמניה, אל נשכח את העניין הזה. אז רוסיה מחוץ לתמונה, היא לא משתתפת שם. ורוסיה בהתחלה היא לא חברה בחבר הלאומי. ואז בוועידת השלום הקימו ועדה של חמש המעצמות האלה, והיא נקראתה בעצם, השם שלה היה הוועדה העליונה, the Supreme Council,
של ועדה, מדינות ההסכמה.
של מדינות שניצחו במלחמה, ואז היו 10 חברים, 2 נציגים מכל אחת מחמש המדינות האלה. ואז הם היו צריכים להחליט מה עושים עם האימפריה העות'מאנית. עכשיו צריכים להבין שהתפיסה המשפטית שהייתה קיימת אז, הייתה שגם אם מדינה שהיא ריבונית בשטח מסוים, מפסידה במלחמה והשטח הזה נכבש, אבל הוא שטח כבוש, והריבונות בשטח הזה לא יכולה לבוא הלאה עד שהמדינה שהייתה לריבונות מוותרת.
כלומר, גם שהפסדתי במלחמה,
זה לא מספיק.
הבעלות היא עדיין שלי, אף על פי שהשליטה לא שלי.
אז השליטה לא שלי, והשטח הופך להיות שטח כבוש. גם אז יש כללי האג ב-1907, שהם אנחנו חיים בפיהם עד היום הזה, והם קובעים. מהו שטח כבוש, ומה חובות של מדינה בשטח כבוש. אז הבריטים ב-1917, כאשר אלנבי נכנס לשם,
לכאן,
לארץ ישראל, הם כובשים כאן.
רגע, אז בוא, גמרנו את מלחמת העולם השנייה ב-1918.
מלחמת העולם הראשונה.
ב-1918, ב-1920 ועידת סן רמו מתכנסת, ובעצם הופכת את הכיבוש הבריטי...
לא, היא לא יכולה לעשות את זה, זה מה שאני מנסה, אל תקפוץ יותר מדי מהר. אז טורקיה בשלב זה, או אם אתם רוצים, האימפריה העות'מאנית, היא הופסה במלחמה, אבל היא לא ויתרה על השטחים שלה, ואין הסכם שלום. הרי כפו הסכם שלום על גרמניה, ובמסגרת ההסכם הזה, גרמניה נרצה לוותר על כל הנכסים. אבל עכשיו, מה זה סן רמו? סן רמו זה מפגש של 4 מעצמות בלבד, בריטניה, צרפת, איטליה ויפן, משום שארצות הברית כבר פרשה מוועדת העשרה, מהסופרים קאונסל, ומה המטרה של סן רמו? היא שהמעצמות יקבעו את תנאי ההסכם שיוצא לאימפריה העות'מאנית. עכשיו, אין לוועידה הזאת שום מעמד לכפות כלום על אף אחד. זה 4 מעצמות שיכולות להגיע להסכם ביניהם, ואולי ההסכם הזה מחייב את המדינות האלה ביחסים ביניהם, אבל אין לעניין הזה שום משפטית מעבר לזה. והם ידעו את זה. ובאותה ועידה של ארבע המעצמות, שמעו את כל מיני צדדים, כולל ויצמן והבלגים וכל מיני אנשים, האמריקאים היו שם רק משקיפים, ומחליטים להציע לטורקיה הסכם, ששם טורקיה יכיר בהצהרת בלפור, ויוותר על השטחים במזרח התיכון, שהיו בשליטתה...
לא רק פלסטיני ארץ ישראל. גם טרנס ג'ורדן, גם סעודיה, גם עיראק, הכל.
בוודאי, בגלל שגם הצרפתים יש להם תיאבון בעניין הזה. וארצות הברית רוצה... בריטניה רוצה את עיראק. וגם מחליטים מה יהיה גורלם של אותן ארצות שעכשיו הטורקים יוותרו עליהם. ומחליטים, ושימו לב, זו ההחלטה בין צרפת ובריטניה בסופו של דבר. יפן לא כל כך מתעניינת. כן, בריטניה, יפן לא כל כך מתעניינת, ואיטליה חלשה. והם מחליטים לחלק ביניהם את הנכסים. שבריטניה תקבל מנדט על פלסטינה ועל מסופוטמיה, דהיינו עיראק, והצרפתים יקבלו את המנדט על סוריה הגדולה, שהיא כוללת גם לבנון בעניין הזה. עכשיו, הבריטים דורשים שיסכימו גם לכלול בתוך המנדט שלה על פלסטינה את הצהרת בלפור. והצרפתים והאיטלקים לא מתלהבים.
לא מתלהבים.
בכלל מהרעיון הזה. והם אומרים, אבל אתם מתייחסים להקמת בית לאומי ליהודים, אבל מה לגבי האוכלוסייה המקומית? ואתם כותבים שם שלא ייפגעו הזכויות האזרחיות והדתיות של הקהילות הלא יהודיות. מה לגבי הזכויות הפוליטיות שלהם? והתשובה של הבריטים היא מעניינת. היא אומרת, מבחינתנו, מבחינה משפטית, זכויות אזרחיות כוללות זכויות פוליטיות.
המשפט שלהם הוא, בהצהרת בלפור, בתנאי ברור, כלומר, כל הקמת הבית הלאומי היהודי, הוא בתנאי ברור שלא יעשה שום דבר העלול לפגוע בזכויות האזרחיות והדתיות של עדות לא יהודיות בארץ ישראל, או בזכויות ומעמד מדיני של יהודים בכל ארץ אחרת.
נכון.
זאת אומרת, גם לא נאשים את היהודים בחוץ לארץ בנאמנות כפולה, וגם לא נפגע באלה שיהיו תחת השלטון היהודי פה.
אבל זה לא כל כך פשוט, משום שכאלה שדוגלים בשלילת כל הזכויות של הפלסטינים,
היום.
היום.
כן.
ושאומרים אליהם בכלל זכויות, אז הם חוזרים למנדט, ואומרים, המנדט יגיע רק בזכויות האזרחיות והדתיות, לא הזכויות הפוליטיות. עכשיו, אני לא חושב שזה רלוונטי בכלל, אבל אפילו אם אני הולך למנדט, הדבר הזה נתקבל רק על צמח ההצהרה הבריטית, שזכויות אזרחיות כוללות זכויות פוליטיות, ואז הצרפתים והאיטלקים, לא מתלהבים, אבל מוכנים שבריטניה תכין כתב מנדט שבעצם יכלול את הצהרת בלפור. עכשיו תבינו, להחלטה של סן רימו אין שום משמעות משפטית. יש לה משמעות פוליטית, בגלל שכאן הוסכם בין המדינות ששולטות בחבר הלאומים, שהמנדט הזה יהיה בידי בריטניה, ובריטניה יביא את כתב המנדט לאישור של חבר הלאומים. ורק כאשר הדבר הזה יאושר בחבר הלאומים, אז הוא יקבל תוקף משפטי. זה צריכים להבין, ולכן לנסות לבסס את ההחלטה שכאילו שזה האום שיושב בסן רמו, הוא מחליט, אנחנו נותנים את הפלסטינה ליהודים לבית לאומי, אין לזה שום בסיס. גם הם ידעו שמה שהם מחליטים שם לא מחייב. אלא כאן קרתה תקלה. הם ניסחו את ההסכם שיוצא לטורקיה. קרתה הפכה בטורקיה.
כמה לאט הטור, כולל השלטון.
והם מסובים, כן. והם מסובים לאשרר את ההסכם הזה. ואז הבריטים מחליטים בכל זאת לנסח את כתב המנדט, וזה נשאר כמה שנים דיונים בין הציונים לבין אנשים במחלקת המדינה, במחלקת המושבות של בריטניה. ובסופו של דבר מגיעים לנוסח מוסכם. עכשיו, זה מאוד מאוד חשוב לזכור מה שהציונים רצו, ומה שהבריטים לא הסכימו להכניס לכתב המנדט.
אוקיי.
היהודים קודם כל, וזה מעניין, טיוטה שהוגשה כבר בהסכם השלום, הוכנה על ידי פיליקס פרנקפורטה. מי זה פיליקס פרנקפורטה? לימים פרופסור מעולל בהרווארד, ושופט בבית המשפט העליון האמריקאי. אבל באותו שלב הוא עוזר של ברנדייס, שהוא
ברנדייס ראש... הוא שופט עליון נערץ. כן,
אבל הוא גם ראש הציונים האמריקאים, ופרנקפורטה מגיע כחבר של המשלחת הציונית האמריקנית לוורסאי, והוא מגיש טיוטה של הציונים לכתב המנדט. ומה הוא כותב? שיכירו בפלסטינה כ-Jewish Commonwealth.
השוק המשותף.
לא, זה בעצם... קהילה, גם לא, כמדינה, בעצם כמדינה יהודית. עכשיו, בלפור כבר איננו, קרזן הוא השר החוץ.
מה זה Commonwealth?
Commonwealth,
חבר העמים.
כן, אבל היום זה, הם התכוונו למדינה. אז עכשיו, קרזן אומר לא בא בחשבון. תשכחו מזה. היהודים אומרים, אתם מכירים בזכותם של היהודים. כזה נאמר, לא בא בחשבון. הם אומרים, טייטל, יש לנו טייטל. הוא אומר, לא בא בחשבון. ואז מישהו ממציא את הרעיון הזה שמכירים בקשר ההיסטורי של עם ישראל בפלסטינה, שזה הבסיס...
מגילת העצמאות.
לא, מדינה להקמת בית יהודי.
אבל במגילת העצמאות זה בדיוק משחק עם המוזיקה הזו.
נכון, אז כפי שכל מי שמכיר את ההיסטוריה הציונית יודע, לא נאמר להכיר בפלסטינה כבית לאומי של העם היהודי, אלא לקדם הקמת... בית יהודי לעם היהודי, בית לאומי לעם היהודי בפלסטינה. וקרזן מתעקש. עכשיו, זה מאוד מעניין, הוא התעקש, אבל מצד שני, הוא השאיר את העבודה לפקידים במשרדו, ובסופו של דבר מגיעים לניסוח הזה מהקשר ההיסטורי. וקרזן התעקש, אנחנו לא נכיר בזכות. זה לא ברוך השפון.
למה? מה?
משום שאומר, אין לכם זכות, יש שם תושבים, אין לכם זכות, יש לכם קשר היסטורי, אנחנו נוכל לקדם, הוא לא, גם לא התלהב מהרעיון הזה, הוא אומר לבלפור, מה אנחנו צריכים את הצרה הזאת של המנדט, אני הייתי מוותר על המנדט כבר בשלב זה, אבל לא ג'ורג' הוא הראש הממשלה, והוא תומך, אז זה לא יכול לעשות.
כן, ובצד השני יש את לורנס איש ערב, שמסעודיה צועק בכל אתם השתגעתם.
כן, הוא אומר השתגעתם, אתם לא יכולים לכפות את העניין הזה, שזה יהיה רק כוח ועוד כוח ועוד כוח, גם קרזן מבין את העניין הזה. אבל בסופו של דבר, וזה הדבר המעניין, על זה החוקרת העיקרית של הנושא של המדעת, היא פרופסור בקולומביה בשם סוזן פטרסון, כתבה ספר נהדר על המנדט. ועכשיו היא כתבה מאמר שבעצם היא הציגה בכנס שנתקיים באקדמיה למדעים בירושלים לפני כמה שנים, 100 שנים להצהרת בלפור. והדבר התמוה הוא שבלפור הוא כבר לא שר החוץ. הם נתנו לה איזה תפקיד, Lord President of the Council, אז הוא יושב ראש באיזה ועדה של המלך אז. אבל הוא חבר קבינט. ומפקידים את התפקיד לקדם את אישור המנדט בחבר הלאומים בידי בלפור. למרות שקרזן הוא שר החוץ ולא כל כך מתלהב, אבל החליט לעשות את זה. עכשיו לבלפור יש בעיה. חבר הלאומים עכשיו הוקם גוף חדש. למרות שמי שעמד מאחורי הרעיון היה וילסון, אבל הסנאט האמריקאי סירב לאשר את ההסכם, את הספר הברית של חבר הלאומים, האמריקאים לא הצטפו לחבר הלאומים, למרות שמי שהוליד את הרעיון היה וילסון. והבריטים והצרפתים די שולטים, אלא מה, יש שני מוסדות שם בחבר הלאומים. אחד, כמו העצרת הכללית היום של האום, שכל המדינות החברות בחבר הלאומים, חברות בעצרת, עם כל אחד לכל מדינה. וזה, שזה 50 ומשהו מדינות. אבל יש גם מוסד יותר מוצמצם, שזה שם בסופו של דבר היו רק 8 מדינות, היו אמורות להיות 10 מדינות.
שהוא מקביל למועצת הביטחון של
זה
היום.
זה בערך, בלי הסמכויות של מועצת הביטחון, אבל די דומה. ושם בריטניה וצרפת שולטות, ואיטליה יושבת שם. ויופן, שהם היו בסן רימו. ויש דרישות באום שהוא יביא את כתב המנדט לדיון בעצרת. הרי הספר הברית לא קבע בי אמור לאשר את זה, אם כי יש רמז שזה המועצה. אבל יש כלל בספר הברית שכל ההחלטה בשני המוסדות האלה חייבת להתקבל פה אחד, כמו בקהילה האירופית של היום, האיחוד האירופי. והוא יודע, הוא היה...
אין פה אחד.
אין פה אחד בעצרת. אין פה אחד בעצרת. אז הוא מתעקש בלבול, לא בא בחשבון, אני לא מביא את זה לעצרת. בסופו של דבר, הוא מביא את זה למועצה, וב-22 ביולי 1922, המועצה מאשרת את כתב המנדט שהבריטים הגישו. ששם יש גם הצהרת בלפור. עכשיו, זה לא הלך בקלות, היו צריכים להכניס כמה תיקונים, אבל בסופו של דבר הוא שר. אבל נקבע כבר שם שהמנדט לא נכנס מיד לתוקף, שהצרפתים חששו. הם לא סמכו לבריטים. אמרו, עכשיו אתם קיבלתם את השול למנדט שלכם, עכשיו אנחנו בהמשך נביא את המנדט הזה, ואתם תתנגנו. ואז הם אמרו במפורש בהחלטה הזאת, שהמנדט ייכנס לתוקף רק כאשר יאושר המנדט של
הצרפתי.
היו בעיות בגלל שהיו חילוקי דעות בין צרפת לבין איטליה, היו צריכים להגיע להסכם. אבל יש עוד קושי. כפי שאנחנו אמרנו, הטורקים לא אישרו את ההסכם שהוצע, ולכן לא יכלו בכלל להקצות את השטח הזה לשום מדינה אחרת. בריטניה נשארה שם כמדינה כובשת. עדיין טורקיה היא הריבון בשטח הזה. ואז מציעים לטורקיה הסכם חדש. במקום, בהסכם הזה, טורקיה מאשרת שהיא מוותרת על השטחים מחוץ לטורקיה, שהיו חלק מהאימפריה העות'מאנית, ומאשרת את הצעדים ש... יעשו או שכבר נעשו בתוך השטח הזה. אבל ההסכם הזה נכנס לתוקף רק ב-1924.
שאנחנו כבר 6 שנים אחרי הסוף המלחמה, 6 שנות כיבוש.
כן, ולא רק זה, הבריטים מניחים שהם פועלים על פי המנדט. עכשיו, בספטמבר, 29 בספטמבר 1923, הבריטים, הצרפתים והאיטלקים מודיעים למועצה שהסכים,
הגענו להסכם, עלה בידינו.
אז אמרו, בסדר, אז המנדט של צרפת יכול להיכנס לתוקף, ובו זמנית גם המנדט של בריטניה. אז זאת אומרת, התאריך הוא 29 בספטמבר 1923.
עכשיו, כדי שאני אבין, האדמה שנקראת היום ישראל-פלסטין, הייתה אדמה טורקית. הטורקים ויתרו בסופו של מהלך על ריבונותם, והמנדט הבריטי הופך עכשיו להיות הריבון?
לא.
מי
לא.
הריבון ברגע הזה?
אז זאת אחת מהשאלות השנויות במחלוקת. בידי מי הריבונות בשטח הנתון למנדט? והיו מספר גישות, בוודאי לא בידי המדינה המנדטורית. זה ברור, בגלל שבכתב...
למור הבריטי.
בגלל שבסעיף 22 למגילת האום, שהוא הבסיס לשיטת המנדטים, נאמר שאותה מדינה המנדטורית מחזיקה בשטח הזה בנאמנות לטובת האוכלוסייה, a sacred trust אוקיי, אז זה ברור שזה לא בידי המדינה המנדטורית, ואז יש חילוקי דעות. יש כאלה שאומרים שבעצם הריבונות הייתה בידי חבר הלאומים, אני חושב שזה מופרך, אלא הריבונות הייתה בידי התושבים. אלא מה, נתנו להם בשלב זה לממש את הריבונות הזאת, בגלל שיטת המנדטים שאמרו בינתיים, אתם לא יודעים לנהל את המדינה בעצמכם, אז
אני רוצה ללכת, לא לאבד כאן את חוט המחשבה ברשותך, אז אם זה מדלג בזמן, תחזיר אותנו אחורה. הייתה טורקיה 500 שנה שלה. יצא החוצה באותו הסכם מפורסם, נכנס המנדט שמקבל את זה כפיקדון, נאמנות קדושה, ואתה אומר, יש חילוקי דעות מי בעצם נכנס לנעלי הריבון, ודאי שלא המפעיל, המפרק הזמני מטעם האום, אז אולי האזרחים המקומיים. ופאסט פורוורד, אנחנו מגיעים, נגיד, ל-48.
בדיוק.
אוקיי, ואז נכנסות שתי מדינות פנימה, ירדן לשטחים הכבושים, לגדה המערבית, וישראל לישראל.
לא, אתה קופץ קדימה.
אוקיי, החלטת האום קודם.
אתה חייב להגיע לכ"ט בנובמבר 1947.
שזאת החלטת החלוקה של האום, 181.
לא רק החלטה של האום. יש שתי פונקציות של העצרת הכללית. למה זה הגיע בכלל להחלטה של האום? בגלל שהבריטים הודיעו שאנחנו נוטשים את המנדט, אנחנו מבטרים, מחזירים את המנדט.
הבנו.
זהו. עכשיו אנחנו יוצאים. ועכשיו השאלה היא, החבר הלאומים כבר לא קיים.
לא, זה כבר אום.
זה אום. עכשיו, מה הסמכויות של האום בעניין הזה? אז יש סעיף 80 למגילת האום, ששם חזו את העניין הזה, וידעו והתייחסו גם לפלסטין, למרות שזה לא כתוב, שיבצע חלל, אם חבר הלאומים לא קיים, אז אולי מנדט מטעם חבר הלאומים גם לא יהיה קיים. זה בדיוק מה שדרום אפריקה אחר כך טענה לגבי נמיביה. אז זאת אומרת שבסעיף 80 למגילת האום לוקחים בחשבון את העניין הזה. עכשיו, במגילת האום אין מנדטים, אבל יש מה שנקרא נאמנויות, ושם נקבע שבשטח שהיה נתון למנדט, אז הסעיף לגבי הקמת נאמנויות לא יפגע בזכויות של מדינות ועמים על פי כתב המנדט. אוקיי?
זה הרחבה של מה שהיינו ב-1917. זה כבר הגדרות יותר רחבות מאזרחי ודתי.
נכון, אבל זה הכל הרעיון. אז זאת אומרת, המנדט נשאר בתוקף. ואז נתעוררה השאלה, הרי מדינה מנדטורית שקשורה בהסכם להמשך השלטון המנדטורית, לא יכולה באופן חד צדדי להחליט שהיא נסוגה, היא צריכה הסכמה של הצד השני. ואז העצרת הכללית של האום נוטלת לעצמה את הסמכות הזאת.
הצד השני בהקשר הזה זה האזרחים.
לא, הצד השני זה במקום חבר הלאומים.
האום עצמו, הארגון שמינה אותו.
הרי המנדט היה הסכם בין בריטניה לבין חבר הלאומים. זאת המסגרת המשפטית של המנדט. זהו, זה חייב את בריטניה. אוקיי. אז עכשיו, בהחלטה של כ"ט בנובמבר, העצרת הכללית מאשרת את סיום המנדט על ידי בריטניה, שבריטניה תעזוב, אז חשבו ב-15 באוגוסט, אבל אחר כך בריטניה הקדימה בעניין הזה, ואז נכנס לתוקף העיקרון של וילסון, שהריבונות עכשיו היא בידי התושבים, הם זכאים לעצמאות, ולכאורה צריכים לתת עצמאות לאוכלוסייה בתוך פלסטינה, ולהכיר במדינה בכל פלסטינה. זאת הטענה של הערבים. אבל הקימו את הוועדה המיוחדת מטעם האום, יוניסקופ, כדי לבחון מה יהיה השלטון בפלסטינה אחרי סיום המנדט, וכפי שידוע, אז הרוב בוועדה המליץ על הקמת שתי מדינות שיהיו קשורות בקשר כלכלי ביניהם, עם גוף נפרד לגבי ירושלים וסביבותיה, כאשר המיעוט, שלוש מדינות, אומרות לא, צריכים להכיר בעיקרון ההגדרה העצמית של כל התושבים, אז נקים מדינה פדרטיבית בעניין הזה. כפי שאנחנו...
כלומר, אף אחת מהגישות איננה גישה ששוללת את זכות ההגדרה העצמית של הפלסטינים.
נכון, אני קורא את ההחלטת החלוקה כהחלטה שאומרת, אנחנו נכיר בזכות להגדרה עצמית של כל התושבים שחיים בשטח של פלסטינה, ארץ ישראל, אבל אנחנו חוששים שאם ממשו את הזכות הזאת ביחידה פוליטית אחת, תהיה אלימות ביניהם. ולכן אנחנו ממליצים, וזאת רק המלצה, שהזכות הזאת תמומש בשתי מדינות נפרדות. אבל עדיין העיקרון הוא ברור של שני עמים או האוכלוסייה, בואו נגיד האוכלוסייה שחיה שם, תהיה הזכות להגדרה עצמית בתוך יחידה פוליטית עצמאית.
עכשיו שוב אני עם התפיסה המוגבלת שלי. הייתה טורקיה, יצאה. נכנס המנדט הבריטי, קיבל פיקדון, לא ברור בידי מי הייתה הריבונות באותו רגע, אבל ברור שמ-29 בנובמבר 1947 ועד הליכי הקמת ישראל, נכנס ריבון מדינתי, יש ריבון, העמים במקום, על פי הגדרות וילסון. האם זה ריבון אחד או שני ריבונים?
אני חושב שלא צריכים לחלק את זה. הייתה אמורה להיות ריבונות בידי התושבים, כאשר המדינה המנדטורית עדיין משמשת כמעין נאמן לנהל את השטח עבורם, עד שהם יכולים לממש את זכותם להגדרה עצמית.
עכשיו ישראל מימשה את הזכותם, היהודים מימשו את זכותם.
היהודים מימשו את זכותם, ועדיין נשארה בעינה ובתוקף לדעתי עד היום הזה, את הזכויות של התושבים הפלסטינים לממש את זכותם להגדרה.
למרות שהם לא קיבלו את החלטת האום ב-47.
זה לא רלוונטי אם קיבלו או לא קיבלו בזה שהם, זאת הייתה המלצה. לא הייתה להם שום חובה לקבל את זה. אני לא חושב שהייתה להם זכות להשתמש בכוח כדי לסכל את ההחלטה, אבל לא הייתה להם שום חובה לקבל את ההמלצה הזאת. מוסכם על כמעט כולם שלגבי התוכנית החלוקה היא המלצה. העצרת הכללית ביקשה ממועצת הביטחון שיש לה את הסמכות לכפות את הדברים האלה לעשות כן, במועצת הביטחון סירבה. היא לא הייתה מוכנה לכפות את ההסדר הזה של שתי מדינות. היא יכלה אולי להוציא החלטה מחייבת, אבל היא לא עשתה כן. אז עכשיו, כמו בהיסטוריה, יש מציאות מסוימת, והמציאות גוברת על כל הדברים האלה. מדינת ישראל הוקמה, והיא הוקרה, והיא ממלאת אחרי כל התנאים למדינה עצמאית וכו', ולא היה צורך בהכרה, אבל גם הייתה גם הכרה מיד של ארצות הברית ושל ברית המועצות, ועם הזמן של כל המדינות האחרות, במאי 1949, אז ישראל מתקבלת גם כחברה באום.
ומה מעמד האזרחים בשטחים שאינם ישראל, נגיד בעזה ובגדה המערבית?
אז זאת השאלה, מה המעמד? השטחים האלה נכבשו על ידי שתי מדינות. הגדה המערבית נכבשה על ידי ירדן, ועזה נכבשה על ידי מצרים. מצרים החזיקה את זה והודיעה שהיא מדינה כובשת, ומחכה עד שפלסטינה כאילו תשתחרר. הירדנים החליטו לספח את השטח הזה, והסיפוח הזה לא זכה להכרה, גם לא מצד הליגה הערבית, שהם מאוד מאוד גינו את העניין הזה. מה הייתה הגישה של ישראל? היא קצת יותר בעייתית בעניין הזה. לפני המלחמה, לפני מלחמת תש"ח, גולדה מאיר נפגשה עם עבדאללה, שהוא היה מלך ירדן. ורצתה לשכנע אותו לא לצאת למלחמה. והוא ביקש ממנה להסכים בשם ממשלת ישראל שתקום, לכך שהוא יספח את הוא ייכנס רק לשטח שהוקצב למדינה הערבית בתוכנית החלוקה, אבל הוא יספח את זה. והציונים לא הסכימו. הם אמרו, אנחנו מחויבים לעקרון החלוקה.
אז רק כדי להבין, הכיבוש הירדני לא תופס, הכיבוש הישראליות לא חלה שם ב-48, וגם לא הוקרה ב-49, ואז בעצם יש שני שטחים, עזה והגדה המערבית, שאליבא דשיטת דייב קרצמר, הזכות להגדרה עצמית הווילסונית היא עדיין בידי התושבים של המקום.
נכון. אני לא חושב שזה לפי שיטת דייב קרצמר, אני חושב שזו העמדה הברורה של הקהילה הבינלאומית.
אז מה, אבל ישראל הימנית של היום טוענת, לא היה שם ריבון קודם, ולכן אנחנו לא כובשים, אלא נכנסו לשטח שהוא, לא יודע איך להגדיר אותו, שטח ציבורי.
האנשים האלה נכנסו לזירה הבינלאומית באיחור של 100 שנה.
האנשים האלה זה...
אלה שטוענים את העניין הזה. זה נכון. במאה ה-19 הייתה תפיסה שרק מדינות אין השחקנים בזירה הבינלאומית. לא מכירים בעמים, לא מכירים באנשים, רק מדינות. אבל החל כבר מסיום מלחמת הראשונה, הגישה הזאת מתמוגגת, ומתחילים להכיר בזכות להגדרה עצמית של עמים, ושמדינות הן לא השחקניות היחידות. ומה זה בא לידי ביטוי? היה בזמנו בעצם רעיון, אפשר לומר, הייתה דוקטרינה משפטית של טרה נוליוס, שטח שלא שייך לאף אחד. הבריטים חשבו שאם אנחנו מגיעים לשטח באפריקה, ואין שם מדינה אירופית, אז השטח לא שייך לאף אחד.
כמו שאמר אותו האיש בלונדון, זנגוויל, ארץ ללא, עם ללא ארץ, מגיע לארץ
נכון,
ללא עם.
אז הם חשבו שאז המצב הזה אנחנו יכולים להשתלט על זה. עכשיו, בית הדין הבינלאומי כבר קבע, בפסק הדין שנוגע למערב סהרה, שהעיקרון הזה עבר מהעולם. שאם יש בשטח תושבים, שיש להם ארגונים חברתיים כלשהם, שיש איזשהו ארגון בתוך השטח, השטח הוא לא שטח נוליוס, הוא שייך...
למישהו.
הוא שייך, לתושבים. לא, הוא שייך לתושבים שם.
אז רגע, אז עכשיו בוא נלך לטעמך. אתה אומר, להיסטוריה יש, איך אמרת קודם, ההיסטוריה היא גם שחקן, ואנחנו כבר 60 שנה בשטחים הכבושים, ו... יש שם מציאות שהיא היברידית. מה מעמד הישראלים בשטחים הכבושים
אני
היום?
אני לא רוצה עכשיו להגיע לזה, זה תצטרך לעשות איתי פודקאסט נוסף. אנחנו עדיין לא שלמנו, למה אני מגיע למדד? למה זה חשוב? אתה לא שאל אותי את השאלה העיקרית.
דוד, פרופסור קרצמר, למה המדד חשוב?
אוקיי.
הנה שאלנו.
זה כל העניין. בוא, אני אקח לך מכתב שנכתב, על ידי מזכיר הממשלה, בשם ממשלת ישראל, ביוני 2023. המכתב הזה נכתב כתשובה למכתב מטעם עורכת דין בארגון עדאלה, שהיא כתבה לממשלה אחרי הקמתה, וכאשר הממשלה הצהירה שהיא אומרת בעצם להכשיר את כל המאחזים בשטחים,
כן. חוק הסדרה.
והיא כתבה מכתב מאוד יפה, שאמרה, כל מה שאתם עומדים לעשות, עומד בניגוד לדיני כיבוש במשפט הבינלאומי. והתשובה שלא, היא פשוטה, השטח הזה לא כבוש. בכלל לא כבוש. למה הוא לא כבוש? בגלל המנדט. זה לא המצאה שלו. הרעיון הזה היה רעיון של המשפטן הזה, יוג'ין רוסטו, שמיד אחרי 67, לקראת סוף שנות ה-70, כאשר התחיל מפעל ההתנחלויות, אז הוא ניסה לטעון שמותר ליהודים להתיישב בכל ארץ ישראל, בגלל שזה היה כתוב בכתב המנדט, ועדיין זה תקף בעניין הזה. אז הוא הכניס את המנדט...
לתוך השיח.
עכשיו, זה מזכיר לי עניין היסטורי מאוד מעניין. זה לא קשור, אבל זה מעניין. בזמנו באנגליה, הייתה שיטה שמה ש... מה שנקראת השיטת ה-causes of action. אם אני רוצה להגיש תביעה, אני חייב להכניס את זה לתוך רובריקה מאוד מוגדרת. לא יכול לפרוץ את הרובריקות האלה. ואם אני לא מצליח להכניס את זה לאחד מהרובריקות האלה, אני לא יכול להגיש תביעה. בשלב מסוים הבינו שהשיטה הזאת היא לא טובה, אז קברו אותה. ואז יש ההיסטוריון המפורסם מייטלנד של המשפט האנגלי, הוא אומר, the cause of actions we have buried, but they rule us from their grave. אז זאת אומרת, אז זאת אומרת, אנחנו סיימנו, המנדט הסתיים ב-15 במאי 1948. הבריטים יצאו, העצרת הכללית החליטה שהמנדט מסתיים, לא הקימו נאמנות בשטח הזה, נגמר. אבל הם מנסים עדיין לומר שאנחנו חיים מתוך המנדט. עכשיו, לכן זה מאוד מאוד חשוב
לי... אני לא מבין את הטענה שלהם. תסביר לי רגע את מזכיר הממשלה.
אז הם אומרים שבמנדט הבריטים התחייבו לעודד, to facilitate or to encourage התיישבות של יהודים. וזה, אבל בתנאי שלא ייפגעו הזכויות של האחרים. וגם היה חריג שהכלל הזה... הבריטים יכולים לא להכיל את הכלל הזה בעבר הירדן. שלכאורה לא היה צריך להיות חלק מהמנדט, אבל הבריטים ביקשו להכניס את זה, ואחר כך הפרידו, עוד לפני אישור המנדט, הפרידו את ירדן מהחלק הזה. אז הם מנסים לטעון...
כלומר, הטענה של ממשלת ישראל ברבע הראשון של המאה ה-21, שאנחנו ממשיכים את המנדט הבריטי.
לא, אנחנו ממשיכים לנצל את הזכות שניתנה לנו על ידי כל הקהילה הבינלאומית במנדט הבריטי להתיישב בכל מקום של...
ואתה טוען כנגדם?
אני טוען כנגדם. לא היה ולא נברא. מה זה המנדט? המנדט הזה היה הסכם, חוזה, אם תרצה, בין בריטניה
וחבר
הלאומים. אז הבריטים התחייבו כלפי חבר הלאומים לאפשר ליהודים להתיישב. הבריטים, המנדט כבר לא קיים, ההתחייבות הזו לא קיימת, לא ניתנה ליהודים שום זכות בעניין הזה. התפיסה המשפטית אז הייתה, והיא תפיסה שאומצה בפסקי דין, בשנות ה-50 במדינת ישראל, שהסכם בינלאומי, הוא מחייב רק את הצדדים להסכם הזה. הוא לא נותן שום זכויות גם לאנשים שהוא מתיימר להטיבים. למשל, הסכם רודוס. הסכם רודוס היה הסכם בין ישראל לבין ירדן.
הסכם הפסקת האש ב-49.
כן, ושם כן. נאמר שהרי ישראל כפתה על ירדן לתת לה, לספח אליה את כפרי המשולש, ושם ישראל התחייבה לכבד את הזכויות של התושבים בקרקעות שלהם. עכשיו הפעילו את חוק נכסי נפקדים על הקרקעות האלה. הולך אדם לבית המשפט, אדם בשם סמרה, והוא טוען, מה שאתם עושים זה עומד בניגוד להסכם עם ירדן. אז בית המשפט אומר, מי אתה בכלל? ההסכם הזה הוא הסכם בין ישראל לבין ירדן. אם הירדן רוצה לתבוע את ישראל, אם
תצטבר, אבל לא אתה.
אתה, אין לך שום מעמד. אבל זה טוב לישראל, כן, כאשר הם רוצים להתחמק מהסכם. אבל פתאום המנדט מקנה זכויות ליהודים, כאשר אנחנו יודעים במפורש שמי שניסח על המנדט לא היה מוכן לשמוע על הרעיון הזה שמכירים בזכויות.
אז פה... כן, אני מקבל את האתגר של הפרק הבא, הוא פרק המעמד הנוכחי, שהוא גדול, הוא נכבד. אבל לסכם את המסע עד הרגע הזה, בלפור מסיבותיו שלו, ואנגליה בגלל הפוליטיקות שלה, והמהומות המדינתיות של ראשית המאה ה-20, חוללו מצב שמהצהרת בלפור בקופי-פייסט, עברה לכתב המנדט הבריטי, שבסוג מסוים של אבולוציה, גם הפכה בסוף להחלטת אום, נגמר כל הסיפור הזה ב-1948, ומשם ואילך יש מימוש של חלק מהריבונות על ידי היהודים, ואין עדיין מימוש של הריבונות של התושבים שאינם יהודים.
נכון.
זה הסיכום שאיפה אנחנו עומדים.
זה הסיכום שאנחנו עומדים, ולפי תפיסתי, הדבר הזה עומד גם כאשר ישראל, אם אתה רוצה, היא משחררת את הגדה המערבית משלטונו של הכובש.
הירדני.
הירדני. ואז מתעוררת השאלה בידי מי הריבונות, וזה ברור שהריבונות היא בידי התושבים.
כלומר, זה כובש מחליף כובש, אבל לא בהכרח מקבל ריבונות.
הוא בוודאי לא מקבל ריבונות. אז הוא לא יכול לקבל ריבונות על ידי שימוש בכוח. עכשיו, הטענה היא שלישראל יש טענות בעניין הזה. זו טענה מופרכת לחלוטין. ישראל מעולם לא טענה לפני 1967 שיש לה ריבונות או דרישות לריבונות בגדה המערבית. היו כוחות בישראל שרצו שאנחנו נגיע לשם, אבל ישראל כמדינה לא טענה את זה. יש חוות דעת אפילו של היועץ המשפטי של משרד החוץ, 1949, שבעצם הסכמי שביתת הנשק קובעים את הגבולות, הם הגבולות של מדינת ישראל בעניין הזה. ולכן הטענה הזאת, כאילו שיש לנו דרישות ותביעות, היא טענה שאין לה בסיס משפטי בעניין הזה. עד עכשיו, ישראל גם, יש לי תיק, מסוים ששם ישראל אפילו טוענת שירדן הייתה מדינה כובשת בין 48-67. אבל זה קשור למה שאמרתי קודם לעניין הזה. וזה קשור לטענה השנייה שאתה העלית, ושהוא מעלה, מזכיר הממשלה, גם במכתב שלו. אוקיי, אתה לא רוצה את המנדט, אבל זה לא כבוש בגלל שזה לא היה בריבונות של מדינה אחרת כאשר ישראל נכנסה. אז זו התפיסה של המאה ה-19, של טרה נוליוס, שאם זה לא שייך למדינה, אז זה הפקר, כל אחד יכול לתפוס את זה.
אז אני אגיד לך, כדי לסיים את הפרק הזה בחיוך, מה התפיסה של המאה ה-21, אוקיי? היא לא תפיסה של משפטנים, והיא לא תפיסה של היסטוריונים, היא תפיסה אחרת לגמרי. כשדיברנו לקראת הפרק על הצהרת בלפור, עניין אותי מאוד מה הדתיים חושבים, כי את המהלך הפוליטי אני מבין, ואת המהלך המשפטי הבנתי עכשיו באמצעותך, ואת הגיאופוליטי אני קורא בעיתונות, מה? איך הדתיים מפרשים את כל זה? כותב אחד הרבנים, אני לא אגיד את שמו מפאת כבוד האכסניה הזו, לא מפאת... יש לה, הוא כותב על הצהרת בלפור, והוא אומר, נחשפת לפנינו תמונה של אדם לא מתאים, שאינו מצליח בתפקידיו, ובכל זאת ממשיך לטפס מעלה מעלה בצורה שלא היה, לא הייתה עולה לדעת. אישיות כמעט תימונית, שדווקא בגלל חוסר הישגיה, הגיע לתפקיד שר החוץ בעיתוי המושלם עבורנו. זה לא שר החוץ הנוכחית של ישראל. הוא מדבר על בלפור של 1917, והמסקנה היא ברורה. רק הקדוש ברוך הוא היה יכול בצורה פלאית ותמוהה ביותר לשתול את הכורש המודרני, ארתור בלפור, הנכון, במקום הנכון, בתפקיד הנכון ובזמן הנכון, לתקופה כל כך קצרה לגאולת עמו. עזוב אותך ממשפטים, זה לא, הכל בידי שמיים, דוד.
אני רוצה להעיר לך שתי הערות בעניין הזה. הערה אחת היא משפטית, והערה שנייה היא תיאולוגית, בגלל שכל הניסיונות האלה של כל מיני, נקרא להם הוגי דעות דתיים, פתאום למצוא את הקדוש ברוך הוא מאחורי דברים טובים שקורים לעם ישראל, אבל הם חייבים גם להתמודד עם הדברים הרעים שקרו. זה לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יש לו כוח לשתול את בלפור כשר החוץ, אבל אין לו כוח למנוע מהיטלר להשתלט על השלטון בגרמניה בעניין הזה. אז העניין הזה נורא מרגיז, זה כמו חברה שלי. שאז יש לך כל את הרבנים האלה שמביאים לך איזה נס, הייתה אונייה, ואונייה טבעה בים, ומישהו ניצל, ומה? הוא הניח תפילין בבוק והוא ניצל. אז זה נס. והחברה שלי, פסיכולוגית, אומרת, אצלי היה נס עוד יותר גדול, אני לא הייתי באונייה.
כן,
אז,
אוקיי.
אוקיי, אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, אני חוזר לפסק דין אולי החשוב ביותר שניתן לגבי השטחים. מ-67, זה פסק הדין בעניין אלון מורה, שתפסו קרקע של פלסטיני כדי להקים יישוב אלון מורה. וכאשר העניין מגיע לבית המשפט העליון, המתנחלים מצטרפים וטוענים בדיוק את הטענה הזאת, שבעצם הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו את עם ישראל, מה אתם משקשים, משפט בינלאומי, זה לא רלוונטי, זה שלנו. ולנדאו, שהוא לא בדיוק השופט הכי רדיקלי שהיה אי פעם בבית המשפט העליון, אבל לדעתי אחד מה...
מבריק, שמרן ומבריק.
החזקים כן. ביותר.
כן.
והישרים ביותר שהיה שם. והוא אומר, אני מאוד מכבד את ה... בעצם המחויבות הדתית שלכם, אבל אנחנו משפטנים, אנחנו לא מדברים על תיאוריות דתיות. ואם אתם צודקים, שהמשפט הבינלאומי לא חל, אז הלכו הביתה מיד, בגלל שאז לא היה מעמד למפקד הצבאי בכלל לקחת את השטח הזה. אז זאת אומרת, מה שהוא אומר, הבסיס לתפיסת הקרקע היה המשפט הבינלאומי הנוגע לשטחים כושים. אז המפקד הצבאי לא יכול מצד אחד לנצל את הסמכויות של מעצמה כובשת, ומצד שני לומר, אבל השטח לא כבוש.
תראה, קודם כל זה נכנס לתוך הפרדוקס הציוני הנפלא, שמרבית הציונים הראשונים לא הכירו בקיומו של אלוהים, אבל קיבלו באופן מוחלט את הבטחתו לארץ. אני חייב משהו שהוא במסגרת של גילוי נאות. השיחה כמובן נפלאה ומרתקת, אבל מי שיקשיב לנו לא יודע שאנחנו מדברים ככה גם כשאנחנו לא מקליטים. נכון? דוד, זה פשוט נפלא, והשיחה הבאה שלנו היא מאז ואילך, עד היום הזה.
אני מודה לך, אברום, אז תמיד נעים לי לדבר איתך, בין אם בפודקאסט ובין אם מחוץ לפודקאסטים שלך, יש לנו הרבה שיחות מעניינות ומרתקות, ונאחל כל טוב לכולנו בזמנים קשים האלה.
אמן. תודה, דוד.